ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
סיימנו את הפרק בעניין של אחרי שנתבהר לנו כל התכלית להשיג את השלמות האמיתית, ונתבהר לנו גם שמשיגים אותה רק באמצעות בחירה חופשית בין טוב לרע, ואמין האדם לבדו הוא קיבל את הכלים המיוחדים, את כל התנאים המאפשרים את השגת השלמות. נשאר לנו, אמרנו, להבין מי הם ענפי השלמות האמיתית שעומדים לנו. הרי כמו שהבנו, אנחנו לא עוסקים כאן במילוי פקודות שעליהם נקבל שכר, אלא אנחנו אמורים להשתלם מעצם השלמות שקנינו בעמלנו. אז הרמח"ל רוצה לסיים את הפרק, האם אנחנו יכולים לזהות כאן במציאות שלנו את ענפי שלמותו יתברך? האם אנחנו יכולים להגיד מי זו השלמות שאותה אנחנו רוצים להשיג? אז הוא אומר כך, הוא מחלק את השלמות לשני סוגים. הוא אומר, השכלה ומידות טובות הם ענפי השלמות, ולעומתם החומר והמידות הרעות הם ענפי החיסרון, ענייני החיסרון. אז אני רוצה לדבר על שני המושגים, כל אחד לעצמו, ואחד לראות איך אחד תלוי בשני. המושג הראשון שהרב חלקה נחדש לנו, המושג שנקרא השכלה. למה הוא מתכוון השכלה? כמובן שהוא לא מתכוון להשכלה במובן שאנחנו מדברים היום. הכוונה היא כמו חומר לימודי מסוים שגורם לנו לדעת ידיעות מסוימות. אז כל אחד מבין שזה ודאי לא ענפי שלמותו. אדם שיודע את כל חוכמת הפיזיקה, הוא לא, גם אם קוראים לו משכיל, הוא ודאי לא יותר שלם. אז למה הוא מתכוון השכלה? אנחנו נראה בהמשך הפרק שהרמח"ל מתכוון בהשכלה המושג שנקרא שכל. כשאנחנו רואים שכל, למה אנחנו מתכוונים? מי הוא השכל? נגדיר מה, האם שכל הכוונה היא ידיעות? אז זה לא שכל, זה אולי חוכמה, אולי בינה, אולי דעת. שכל זה עוד מושג. נראה בדברי הרמח"ל בהמשך ששכל המושג שכל זו נציגות הנשמה בעולם. אדם ששופט את דרכיו על פי שורת השכל, זה נקרא אדם שמשליט את מציאותו תחת הארת נשמתו. צריכים להבין, אנחנו נראה בהמשך שאנחנו מחולקים מכמה נחלקים, אנחנו היצורים שמורכבים מכמה חלקים. יש לנו את הנפש השפלה ויש לנו את הנשמת חיים. הנפש שלנו אין לה שכל, היא בכלל כמו תינוק קטן שהוא גדל, ואנחנו רואים מציאות של מין אנושי בלי שכל. הוא הייצור הכי מקולקל בעולם, הכי מסוכן, הכי מזיק, פגיעתו רעה לעצמו ולכולם. זה נקרא יצור בלי שכל. כמה שהשכל הולך ושורה על האדם, הוא מקבל הערה נשמתית שמאפשרת לו להתחיל לפעול לפי סדר נכון. צריכים להבין, אין שכל אם לא מצד הנשמה. אנחנו לא יצורים שקיבלנו שכל מצד עצמנו. מצד עצמנו אנחנו דומים כמו בעלי חיים, ויותר גרועים מהם, כי בעלי חיים הם מתוכנתים ואנחנו לא מתוכנתים. אז לכן אדם, אם אין בו שכל, הוא יותר מסוכן מבעל חי. בעל חי לא יעשה נזקים כמו שילד קטן עושה. וכמה שהשכל שורה על האדם, אז הוא מתחיל לנהל את החיים שלו על פי הערת השכל. זה מובן, כן? כלומר, אנחנו רואים את ההבדל בין ילד קטן עד שהוא מתפתח ונעשה איש. אז אנחנו פתאום רואים שאפשר לתת לו סמכות לעבור את הכביש לבד. הוא כבר יש לו שכל לשמור על המציאות שלו, על החיים שלו. ואחר כך אפשר אפילו להפקיד בידיים שלו, להתחיל להפקיד בידיו אחריות. החז"ל מדרגים מגיל מסוים, אפשר לתת לו אחריות על מטלטלים, על קרקעות, רק בגיל 20, כל דבר לפי רמת השכל ששרתה עליו. עכשיו, מה לדעתכם, אני רוצה רק להוסיף כאן נתון אחד חשוב. השכל, הרי יש לנו שכל בסיסי, שכל שאנחנו רואים שאדם אפילו בלי מערכת אלוקית מקבל, הקדוש ברוך הוא הטביע בו השראה שכלית בסיסית איך להתנהל בחיים האנושיים שלו. זהירות ואחריות זה דבר שלא צריך ללמוד לקבל תורה מן השמיים בשביל זה. זה שכל שהולך ושורע לאדם. עכשיו, מה קורה כשאדם מגיע לשלב הזה שהוא כבר עומד על דעתו? דיין, הוא קיבל כבר מספיק כלים שהוא יודע לייקר את החיים שלו ואת הכסף שלו. מה יקרה אם האדם לא יפתח את השכל משם ועלה? מה יקרה לילד בן 13 או 15 שכבר יודע לעבור את הכביש לבד, אפשר להפקיד בידיו ארנק עם כסף, אבל הוא לא יקבל את השכל, השכל הבסיסי שלו יושלם, אבל עכשיו הגיע השלב שהוא צריך לקבל השכלה אלוקית, כוונה היא לקבל נתונים מן השמיים. האנושיות מגיעה לשלב מסוים שהיא ניצתה את עצמה. זהו, אתה מצוין, אתה הגעת לשלב שאתה כבר לא קטן ואתה גדול. אבל מה, אין לו מספיק, אין למין האנושי מספיק נתונים שנותנים לו משמעות שכלית לשפוט על פי השכל האמיתי. כי זה שהוא יודע לשמור את עצמו זה לא מספיק. תראו את ה... אולי דיברנו על זה פעם, כמה שזה אבסורדי שילד קטן מחכים עד שיגדל ויעבור את הכביש, מגיע לגיל העשרה ופתאום מתחיל לסגת ולעשות את הדברים היותר מסוכנים משילד קטן לשנתיים עשה. איפה ההיגיון? אתם מבינים את הבעיה? מה קרה פה? כל כך הרבה חיכו לו עד שהוא יכול לעבור את הכביש ופתאום הוא לוקח מכונית, נוסע בפרעות יותר ומסכן את החיים שלו. התשובה היא, כי הוא מגיע לשלב שהשכל האנושי שלו מוצע, וכעת הוא הגיע לשלב שהוא צריך לקבל נתונים חדשים, לקבל השכל וידוע אותי. וכשהוא לא מקבל את זה, אז הוא פתאום רואה שלחיות בזהירות אין לזה משמעות. מה יהיה לי אם אני אחיה בזהירות? של מה אני חי? אני צריך לחפש בשביל מה אני חי. אז הוא מחפש, בסוף הוא מגיע למצב של לסכן את החיים, זה האפשרות היחידה למצוא משמעות בחיים. וכך הוא הולך ומחסל את עצמו. כן.
גויים לא צריכים את השכל
האלוקי הזה. למה לא? גם הם יש להם נתונים אלוקיים, יש להם גם שכל אלוקי. גוי שלא יודע את שם מצוות בני נוח האלוקיות, שהם ייתנו לו משמעות בחיים ותכלית ודרך בחיים, הוא חסר נתונים. אבל ההיגיון פה, שההיגיון שלהם הוא לא הנושא. הנושא שלהם שהם מצוות אלוקיות שיקנו בהם תכלית להשיג עולם הבא.
המצוות האלה נכאורה נכנסות בתוך השכל?
לא. אז הרמב"ם ממש אומר ההפך מזה. המקור של הרמב"ם זה משנת רבי אליעזר ברבי יוסי, חברית הזאת קוראים לה? רבי אליעזר ברבי יוסי נדמה לי. שם המקור של הרמב"ם, אבל תראה ברמב"ם בהלכות מלכים, שגוי שמקיים את שבע מצוות מנוח מצד השכל, אין לו שום קיום מצווה. הוא לא נקרא גר תושב, אין לו דין חסיד אומות העולם, הוא לא זוכה לעולם הבא. רק אם הוא מבין שיש כאן שליחות אלוקית לקיים את תפקידו כאומות העולם ביחס לישראל, על ידי אותה מצוות אלוקיות שנמסרו לו. לישראל יש תרי"ג ולהם יש שבע, אבל זה חייב להיות מצווה שהוא מקבל אותה עליה ונזהר בה כמצווה אלוקית. יש לזה המון השלכות, הוא ודאי צריך לקיים אותם כהלכותיהם. זה לא סתם לקיים, להיות אדם הגון ששומר על השכל האנושי שלו. לא, זה שכל, קומה בית של שכל. השכל האנושי שלנו יכול להוביל אותנו עד גבול מסוים. עכשיו אדם שואל את עצמו, ובשביל מה נבראתי ומה משמעות החיים שלי, על פי מה אני אדע מה זה טוב ומה זה רע? אתה רואה שהעולם מתגלגל ואיפה אנשים מגיעים בסוף. זה פשוט, הם מתעלמים מהשכל, מהנתונים האלוקיים שנמסרו להם, שעל פי השכל האלוקי הזה הם ישפטו את החיים שלהם.
הנתונים האלוקיים הם מקבלים על ידי השפט
שפות? על ידי תורה מן השמיים. בלי נתונים אלוקיים.
על ידי השפט המשפט עצמם הם מקבלים את זה?
לא, על ידי לבקש את השכל, את הנתונים שהקדוש ברוך הוא מסר לבני אדם. אם אנשים מתעלמים מהנתונים האלה, אז השכל האנושי שלהם גורם להם בסוף ההפך. כמה שהם יותר מתבגרים, ככה הם נעשים אנשים יותר מסוכנים. כל אדם בן 13, לא עוד פעם, הם מתקדמים בפיתוח המחקר, אבל בשאלה הכי בסיסית, בשביל מה חיים, שם הם רק נסוגים כל הזמן, ורק העולם הולך אחור.
אבל למה קוראים לזה השכלה? שיכתוב תורה ומצוות ומידות טובות.
רגע, לא, עוד מעט נראה, מידות טובות זה רק סעיף בשכל, אבל העיקר שכל, הכוונה היא הערה נשמתית למין האנושי, איך, מה הדרך שלו ולאיפה הוא צריך להגיע. זה נקרא מושג שכל. שכל זה לא נתונים, זה לא אינטליגנציה, זה שכל זה כמו קרן אור אלוקית שבא לחבר את האנושות. אז אמרנו, יש שכל, לדוגמה, שהוא מוטבע במין האנושי. המצפון מגיע מהקרן אור הזאת, הבושה מגיעה מהקרן אור הזאת. כל המידות האנושיות המיוחדות שלנו, הרמח"ל אומר, אדם, למה אדם מתבייש? למה בהמה לא מתביישת, ואדם מתבייש לעשות מעשים לא יפים? הוא אומר, הנשמה מאירה באדם וגורמת לו להתבייש בה, במה שהוא לא מייצג את עצמו, נכון?
אפשר להגיד שהשכל זה הנשמה בעצם?
כן, כן. אבל צריכים לזכור שהנשמה מתפתחת עד גבול מסוים, והיא צריכה אחר כך פיתוח מכוח אור התורה, שיעיר בה. ואם אדם לא מפתח את אור התורה שלו, אז הנשמה הבסיסית שלו, אמרנו, ודאי בגבול מסוים היא נעצרת, וכשהיא נעצרת, אז היא לא נעצרת ועומדת במקום, אלא מתחילה, האי מציאת משמעות מתחילה להרוס אותו פשוט, להחריב אותו עד היסוד.
אנחנו אומרים, אותה משמעות,
רק
בלי התורה.
רק שנגלה עליו הקדוש ברוך הוא, רק.
זה חייב שורי בראש, המידות בלב.
אז זה ביטויים שהקדמונים נתנו לזה, אבל כולנו יודעים שאין לנו יותר מאשר, אין יותר מאשר השכלה. אנחנו מבטאים, כיוון, עוד מעט נראה, כיוון שהמידות עוסקות בתחום נורא ממוקד, אולי ניתן לזה שם מסוים, אבל זה לא כל כך חשוב החלוקה הזאת. הרי כולנו יודעים שאין לנו יותר מאשר ראש. אנחנו, אין לנו שום מערכת קשרים, הלב שלנו לא נפעל מבחוץ, אין לו שום מפגש עם העולם החיצוני, רק דרך ההשכלה שלנו. כל מה שאדם משתנה זה רק דרך המידע שהוא מקבל. אין לנו שום מערכת, לא לכליות שלנו, לא ללב שלנו, ולא לכבד שלנו. אין לנו שום, הם מכונות בלבד. הדבר היחיד שבו אנחנו מוגדרים כאדם זה הכל דרך מערכת החשיבה שלנו. כן.
הרב הגדיר את התחום שבו השכל שאדם מקבל, לא ממש מדובר פה בחומר בחשיבה.
נכון.
הרב הגדיר את זה?
קרן אור נשמתית. בדיוק. עד כמה שהנשמה מאירה באדם, זה נקרא שכל.
זה תבונה?
זה לא תבונה.
שילד לומד לא לחצות כביש, כי זה מסוכן. מאיזה מקום זה בא?
מה שמלמדים אותו הוא קולט מידע. אבל בסוף אתה רואה, תגיד את זה לילד קטן, זה לא יועיל לו, כי הוא לא יודע, עדיין חסר לו משהו, חסר לו את ההערה הזאת, עד שהוא לא יגדל, יקבל את
זה. יכול את הקליטה.
כן, מה שחזל קוראים לזה גדלות. גדלות זה השראת הנשמה על האדם. ולכן, מה שחזל אומרים, שיצר הטוב מגיע אליו, בגיל 13 הכוונה היא, השראת הנשמה זה יצר הטוב. יצר הטוב זה עד כמה הנשמה מאירה באדם. הוא יצר הטוב, מי זה יצר הטוב? אין לנו מלאך שמפתה אותנו לעשות טוב. כי הטוב מוטבע בנשמתנו, אלא יש גיל מסוים שהנשמה עדיין לא שורה על האדם, הוא עדיין קטן, קטנות.
רק בגיל 13 אדם כאילו...
ככה חז"ל גילו לנו.
השאלה היא האם כאילו בהמשך השנים
הוא מקבל... בטח, על פי שעוד הוא מתפתח מגיל שנתיים עד גיל 20.
זה מה שהמשנה אומרת, חמש שנים.
כן, 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 נכון, ממש כך. אז עכשיו, שימו לב, אז עכשיו אנחנו... תהיינו אך. השכלה, אנחנו משתמשים היום במושג השכלה כמו לקלוט חומר באוניברסיטה, אבל השכלה בהשכל וידוע אותי, כל הפסוקים בספר משלי שמדברים על המושג שכל טוב לכל עושיהם, הכוונה היא הערה נשמתית, שהיא בשלב הראשון אמרנו היא טבעית לנו, ואחר כך היא מגיעה דרך אור התורה, שהתורה מכוונת אותנו לתכלית הנכונה, לדיוק הנכון.
חייבים להגיד שזה מתחלק לשניים, כי החשיבה והמידות זה לא אותו כוח.
רגע, עוד שנייה, עוד לא דיברנו על המידות, בואו נחכה רגע על המידות.
הרב אמר שכל המידות של האדם בניגוד לבעלי החיים זה הכל מהנשמה.
לא דיבר, אני לא זוכר שדיברנו על המידות. לא, אמרתי דברים מאפיינים את האנושות שגורמים לו להיות באמת צלם אלוקים. יש לנו הרבה דברים מאפיינים אותנו, יש לנו דמיון, יש לנו דיבור, יש לנו דיבור אולי גם מגיע מהנשמה אם אנחנו נעמיק, אבל יש לנו הרבה, 70 כוחות הנפש שלבעלי חיים אין.
מידות כרגע
לא, לא, כן, בינתיים, אנחנו כבר נעבור למידות. בינתיים נדבר רק על ההגדרה של שכל. עכשיו, אז רק אני רוצה לסגור את הנושא הזה. הרמח"ל אומר, הדבר הראשון שבו אנחנו מרגישים ייצוג הנשמה בעולם וייצוג השלמות, זה כמה האדם מפעיל את חייו על פי שורת השכל, כמה השכל מנחה את חייו. וההפך מזה זה חומר נטול שכל, כמו שראינו תינוק קטן שהוא ממש ממש יצור חי לכל דבר, ויש אפילו ילדים שיכולים אפילו ללמוד דף גמרא, אבל שכל אין להם. מה זה כשכל אין להם? הם קטנים, הכל בקטנות, והקטנות הזאת היא מציאות של חומר ללא שכל. יש להם יכול להיות הרבה הרבה מידע, יכול להיות מאוד, מאוד חריפים, מאוד כישרוניים, אבל עדיין הם קטנים, הכל קטן, הכל לא מקבל קומת גדלות, כי אין להם השראה שכלית. זה נקרא אדם מסוכן פגיעתו רעה. הוא יכול לקחת את כל המידע שלו ולהשתמש בזה לעשות דברים הכי מסוכנים. ואדם שמנחה את עצמו על פי השכל הוא יהיה אדם המתוקן בכל הקומות שהזכרנו, עד שהוא יגדל עד 80 לגבורות ויותר מזה. כל העלייה של המשנה זה הכל עלייה בעלייה של הכפלות, כמה השכל יכול לשרות באדם. נשאיר את זה בכספת השאלות.
הוא בגיל הקטן.
מה?
הוא משתמש בכל יכולתיו הסיכויות הנשמתיות, למרות שאין לו, אבל כמה שיש לו משתמש בזה, השכל שלו פועל. אותו ילד שלומד גמרא, אותו ילד קטן.
אדם, לימוד גמרא זה מידע, השאלה למה הוא לומד גמרא. מי שלומד גמרא כדי ללמוד גמרא, השכל לא שורה בו, המידע שורה בו. מי שלומד גמרא כדי לבצע את הדבר הכי נכון נותן התורה הנחה אותו, אז הוא האדם שהשכל פועל בו.
גם בגיל 5-6?
בינתיים, הוא פטור ממצוות, בינתיים, אז יש פה משהו סגולי שהתורה אולי פועלת בו באופן סגולי. כן, נעבור עכשיו לנושא, אז כמו שהרמח"ל אומר, ענפי השלמות בעולם הזה, מי שרוצה להחזיק בענפי השלמות, מי האיש היותר שכלי. זה בעצם האיש היותר מדויק. אם אתם תתבוננו ותראו שכל הקלקולים בעולם הם פשוט אנטי שכל. הדבר הכי קדוש בעולם זה השכל, והדבר הכי לא קדוש זה אדם שמתעלם משכלו. אין דבר יותר קדוש מהשכל. עכשיו אנחנו עוברים לחלק השני, שהרמח"ל אומר מידות טובות מול מידות רעות, ותראו כמה הנושא הזה הוא ממש ענף מהנושא הראשון.
מה צריך להתחיל מהמידות הטובות?
לא, בדיוק, כי לא נבין את המושג של מידות רעות וטובות בלי להבין את המושג שכל. בואו ננסה להגדיר מה באמת הבעיה של מידה רעה. מישהו יכול להבין מהי מידה רעה? עבירה, אני מבין, אני באמת לא התיימרתי להבין עבירה, למה איסור ריבית הוא איסור, אני נותן אמון בנותן התורה. אבל מידה רעה זה לא, התורה לא דיברה על זה כעבירות, אלא זה מידות רעות. מה הגדרה שזה מידה רעה? מי יגדיר לי מה נקרא מידה רעה ומה נקרא מידה טובה?
אולי היעדר מידה טובה זה מידה רעה?
אבל תגדיר לי.
אם אדם אינו נדבן, אז אפשר לומר
מי אומר שנדבן זה טוב וכילאי זה רע? אני לא יודע, אני שואל שאלה. אנחנו צריכים לקבל איזושהי הגדרה. מה ההגדרה של מידה רעה? מי שאוהב שאל אתכם, מי אומר שגאוותנו רע? מי אומר שכעסנו רע? מי אומר? אני פותח את כל ה... כתוב?
זה בוודאי לא השכל
האנושי. אבל אתה מסכים איתי שזה לא כתוב בתורת משה, פירוש הדבר... לא, זה מוזכר בספר משלי, וכמובן ששלמה המלך נגע פה בנקודות, ברוח הקודש מנבואה בנקודות מאוד עמוקות, אבל התורה בפירוש התעלמה מהקומה הזאת ולא יצרה את המערכת הזאת כאיסורים. עוד מעט נבין גם למה.
הרב דיבר על הכוונה, ששכל זה הכוונה. אם אותה מידה מיישמת את ההכוונה, היא מתאימה לאותה הכוונה, זה מידה טובה, אם לא, אז לא.
יפה, אז שמעתם מה שכאן נאמר. אז ההגדרה, ככה הרמח"ל במסילת ישרים פרק י"א אומר, הגדרת מידה רעה, הוא אומר מה ההגדרה שלה, שהיא חוץ משורת השכל והחוכמה. תקשיבו היטב, אתם תבינו את גודל החידוש המופלא הזה. מידה רעה הגדרתה שהיא חוץ משורת השכל והחוכמה. שימו לב, מי שיתייחס למידות רעות כעוד איסורים בתורה, אז אני אומר לכם שלעולם הוא לא יוכל לתקן אף מידה. אדם שיתייחס למידה רעה כמו שהוא מתייחס לאיסור ריבית, אז אין לו כלים לטפל בזה. כי הוא אומר, תשמע, אני לא ביררתי, אני לא יודע למה זה לא טוב, למה זה בסדר, אולי זה כן טוב, אולי זה לא טוב, לא ביררתי, אבל אני מתייחס ככה, בספרים כתוב שאסור לכעוס, אני לא כועס. אני אגיד לו, לקחת, להימנע מאיסור ריבית, אני יכול להדריך אותך, אבל איך תימנע מכעס? הרי אדם מאוד מהר מוצא את עצמו בתוך מציאות כזאת, שהוא אומר, אני מרגיש שזה איך שהוא קורא לי. אז אני לא יכול, איך אתה רוצה שאני אמנע מדבר שהוא בלתי נשלט? אז יש פה, אין, התורה לא התכוונה שעל דבר כל כך שורש הפעולות, שורשי הפעולות בנפש, מתייחס להם כאיסורים. אין לנו מגע למקום הזה. אז אומר הרמח"ל, כן.
מצוות זה לא גם על דבר?
לא, מצוות הן פעולות.
לא ביצוב, לא
ביצוב. אלא.
תעשה טוב.
נו, אז מה הבעיה לעשות טוב על ידי?
רגע, זה לא גם קשור לשמירת הדרך לפי השכל?
כי השכל האלוקי הנחה אותך לשמור תרי"ג, ולכן אתה מקיים אותם. כן? אבל מידות זו מערכת נפשית. לא נעסוק עכשיו איך זה הגיע אליי על ידי סיבות סביבתיות, גנטיות, לא רלוונטי. אבל למעשה אני יודע שאני נתון תחת שליטת מידה רעה. ועכשיו, איך אני ניגש לשם? איך אני מנסה לעקור אותה? מה אתה אומר?
לפי זה כל אחד יגדיר אחרת את המידות הטובות.
בוא נבדוק, תראו שזה לא יזוז ממקומו. אתם תראו. עכשיו תשימו לב. אומר הרמח"ל למסילת ישרים, אתה יודע מה ההגדרה? התורה בכלל לא, למה היא לא כתבה בתורה את המידות הרעות? כי היא רצתה שתתייחס לזה דרך כלי השכל. השכל, דיברנו מקודם, הוא אפילו קדם תורה. כמו שאדם, המצפון שלו לא נולד מהתורה, אלא הוא נולד עם הערה נשמתית בסיסית, אומרת התורה, אני דורשת ממך שתיקח את הערת השכל הזאת ותשפוט את המעשים שלך, שלא יהיו נשלטים חוץ משורת השכל, ואז לא יימצא בך שום חלק רע. אנחנו נעשה לזה בדיקה מעשית, ואתם תתרשמו ותראו כמה זה עובד בצורה הכי מדויקת שיכול להיות. אבל קודם שהעיקרון יובן. בעצם אחרי שהבנו ששכל זו הערה נשמתית, המח"ל בא ואומר, תדע לך שזו השלכה מאוד מאוד מרכזית בחיים. כל המידות הרעות ששולטות על האנושות הם אנטי שכל, ולכן הם ענפי הרע, עשית רעך בכבודו ובעצמו בעולם. יש לנו שני ענפים לטוב, שני ענפים לרע. ענף הראשון לטוב זה שכל טהור בכל הקומות שלו. ענף שני, מידות טובות. עוד מעט נבין למה הרמח"ל צריך לחלק את זה לשני חלקים. אם זה מגיע משורת השכל, זה יתקלל גם בשכל. עוד מעט נבין, אבל הוא אומר, שכל ומידות טובות, לעומתם חומר ללא שכל ומידות רעות. אבל ההגדרה שכאן הוא אומר לנו, תבין, מידות טובות ומידות רעות הם שכל ואנטי שכל. עכשיו אני אענה לשאלה, למה הוא באמת חילק את זה לשניים? אם זה כך, לפני שאנחנו נרחיב קצת ונבין כמה הנוסחה הזאת תעזור לנו בחיים בעזרת השם להימלט מכל המידות הרעות, אז קודם כל רק למה באמת הוא חילק אותם לשתיים? אז אני אגיד לכם תשובה מאוד פשוטה. מידות רעות הן באמת אנטי שכל, אבל מידות טובות הן לא יגיעו רק מזה שאני לא יהיה אנטי שכלי. לדוגמה, אנחנו נראה בעזרת השם בהמשך שברגע שנלך אחרי שורת השכל, אז באמת אנחנו ננקה מיד את כל המידות הרעות. אבל עדיין זה לא מחייב שאני אקנה את כל המידות הטובות, כי מידות טובות זה לא הפך מאי מידות רעות. אדם יכול להיות שמתוקן ממידות רעות, אבל עדיין מידות טובות שלו עוד הרבה עבודה. למה? כי מידות טובות זה לא רק לא להיות רע, אלא להיות טוב, להיות רחום, חנון. זה לא רק אדם שהוא לא אכזרי, הוא לא הופך להיות מיד רחום וחנון. יש הבדל מהותי בין איוב לבין אברהם. אבינו, דיברנו על זה כמה פעמים. איוב הוא איש לא רע, אבל הוא עדיין לא חסד לאברהם. זו קומה אלוקית כבר. אז שם הוא יצטרך להתאמץ בכלי השכל האלוקיים, ולהגיע לנתונים שיגרמו לו להגיע בסוף להידבק בטוב האמיתי. על כל פנים, בסך הכל בסוף הרמח"ל מחלק את שני הדברים לשניים. כמו שאמרנו, השכל והמידות הטובות מצד ימין, והחומר ללא שכל והמידות הרעות מצד שמאל.
למה השכל והמידות
טובות? מה זה?
למה איך ההבנה שהשכל והמידות טובות זה שני דברים אחרים?
זה לא שני דברים נפרדים, אבל הוא רוצה לחלק. מידות רעות אנחנו שוללים אותם רק בשכל הבסיסי. מידות טובות כבר צריכות את השכל האלוקי.
למה שכל
אלוקי? שהכל יתקלל שכל, כי יכול להיות שאולי הוא מחלק פה את השכל עצמו לשתי קומות, אבל זו שאלה. מה, מי רצה לשאול?
אי אפשר למצוא על ידי השכל דברים חיוביים ולא רק דברים...
עד גבול מסוים, עד גבול מסוים.
אז יש איזושהי...
דיברנו על זה.
אפשר להגיע עם השכל דברים טובות.
מוסר, צדק, יושר, לכל זה אתה מחויב להגיע דרך השכל הבסיסי.
וגם הגויים.
גם הגויים מחויבים בזה, ככה רבי ניסים גאון כותב בהקדמת התלמוד. הוא אומר שכל דבר שהשכל מחייב, אין הבדל בין ישראל לאומות העולם. הם מחויבים מעבר למצוות, לשם המצוות בנו, אנחנו מחויבים בכל דבר שהשכל מחייב. כי השכל הוא כלי אמיתי באנושות. אבל לעם ישראל יש כלי שירד מן השמיים, שזה כבר כלי הרבה יותר עליון. עכשיו אני רוצה לקחת את הנוסחה ולהשתמש בה. עשינו את זה כבר פעם, אני אעשה את זה פעם בקיצור. מתי עשינו את זה, מי זוכר? טוב, אז אם כן אני כבר לא אעריך, כי זה דבר אני חושב כלי מאוד חשוב, אז רק אני אגיד את העיקרון כדי לא להאריך למי שכבר שמע. אז רק אני אומר, העיקרון הזה על פי המסילת ישרים פרק ד' תואם לגמרי את מה שהוא אומר כאן, והנוסחה הזאת היא גורמת לנו פשוט להאמין שאנחנו מסוגלים בזמן קצר לתקן את כל המידות הרעות שלנו. איך אנחנו עושים את זה? לוקחים מידה רעה ומגדירים את המידה. ברגע שמגדירים אותה, מזהים אותה, איפה הרוע שלה, איפה היא אנטי שכל, וברגע שהבנת איפה האנטי שכל שלה, באותו רגע אנחנו נתקנים.
להבין למה זה לא הגיוני?
כי השלטת השכל שאתה הבנת עד כמה היא לא שכלית, אתה הולך ונפרד ממנה.
יש דוגמה?
ניתן דוגמה מעשית. ניקח את מידת הכעס, שהיא המידה המצויה ביותר, ואני מגדיר את מידת הכעס. הגדרת מידת הכעס זה שאדם מאוד מאוד מתוסכל מזה שרצונו לא נתמלא. אנחנו כמו מאז שנולדנו ילדים התרגלנו בהתחלה, עד שלא הבנו שהעולם לא מאפשר לנו את זה. אנחנו ילד קטן, הוא כל הזמן מנסה את ההורים שלו. הפרא האדם, האדם הלא גמור שיש במין האנושי, בהתחלה איוולת קשורה בלב נער, יש לו, הוא נולד עם הרוע שקשור בו, והוא רוצה כאן ועכשיו את הכל. אני עכשיו רוצה את הממתק, אני עכשיו, מה הוא עושה? בהתחלה הוא מנסה, רוקע ברגליים, משתולל, אם ההורים חלשים, אז הם מפחדים ממנו, נותנים לו את הכל, והוא נשאר פרא. וזה אחר כך בלתי הפיך. לאט בדרך כלל הוא פתאום רואה שיש חומות עומדות לו בדרך. לא כל מה שאתה רוצה אתה מקבל. בהתחלה ההורים אומרים לו לא, הוא מתרגל, הוא עושה עם הרגליים ומתרגל שבסוף אין לו ברירה והוא חייב להיכנע. ואחר כך לפעמים הוא מקבל פה שם הקה ושם הקה, הוא מנסה לעבור גבולות והוא חוטף מהחברה מכל מקום. לאט לאט הוא מגלה שהעולם לא מאפשר לאדם לחרוג מהגבול שלו. לצערנו הרב, מה שקורה לאדם שהוא לא מתקן את זה לחלוטין, זה נשאר קצת פתוח. איפה זה נשאר קצת פתוח? איפה אדם נשאר ילד? איפה שהמציאות מאפשרת לו להישאר ילד? איפה שהחומות לא, שהחומות לא חסמו אותו? לדוגמה, נגיד אני תפסתי בגיל צעיר, תפסתי איזה עמדת כוח בחברה, אני נגיד גיבור, מוכשר, והחברה נתנה לי מעמד חברתי יותר גבוה. עכשיו פתאום אני מרגיש שפה אני מרשה לעצמי לפתוח את הרצונות שלי. אני אגיד מה יהיה, מי שלא יעשה מה שאני רוצה אני יחרים אותו. הרוע שלי מתחיל להשתולל, כי יש לי מרחב שאני מתחיל פתאום. תארו לכם אדם שמגיל צעיר כבר תופס שליטה על חברה, על עיר, על מדינה. תראו מה שקרה לכל הדיקטטורים. תוך תקופה קצרה, הם הפכו, כל העם שלו הפך להיות ממש תחת ידיו. ומה שהוא רוצה יהיה, ומה שלא רוצה, הוא יחריב את העולם בשביל הרצונות שלו. ממש רוע בהתגלמותו. אני, הנושא, אני המרכז, וכולם השתחוו לרצונותיי, ומתי שאני אתחזב, לא כדאי להיות בסביבה שלי. זה בדיוק מה שקורה, זה נקרא כעס. אני מדבר על כעס בצורה מאוד מאוד חריגה, אבל צריכים לדעת, כל אחד בפינה שלו, במעגל הקטן שלו, הוא נקרא דיקטטור קטן. בעצם אדם שרוצה להשליט את רצונותיו על העולם. כן.
איך בסופו של דבר המידה הרעה היא פוגעת בשכל במובן משהו?
אז את זה עכשיו אנחנו עושים עכשיו, נעשה בדיקה. אתה תראה כמה שזה אנטי שכל. כלומר, ברגע שעכשיו אני בוחן את התסכול שלי, כל אחד מאיתנו מתוסכל, כל אחד מאיתנו היה רוצה שדברים ייראו יותר טוב ממה שיש לו. כלפי עצמו, כלפי הסביבה שלו. עכשיו, וכל פעם מבקשים מאיתנו, תבחנו, תבדקו. האם התסכול שלכם הוא צודק או לא צודק? הוא אגון או לא אגון? הוא תחת שורת השכל או לא? אם הוא תחת שורת השכל, מצוין. אתם אנשים טובים, אין בכם שום, לא נגע בכם הרע. אבל אם אתם מתוסכלים מסיבה שאתה לא יכול להסביר אותה בשכל, אפילו בכמובן בשכל האנושי הבסיסי, אז אין אדם רע ממך. שהרי אתה ממש 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 דיקטטור מהסוג הגרוע ביותר. אתה מנצל עמדת כוח שלך לדרוש מעצמך ומהסביבה דבר לא אגון, ואז אתה איש רע שאין כמוך, אתה גורם פשוט משליט את עצמך על הסביבה בלי צדק ובלי היגיון.
בעצם הרבה שאנשים מתרוצים לעצמם,
את זה אדם שרוצה לתקן את עצמו ורוצה לשפוט את מעשיו על פי השכל, הוא לא ייתה. וכל בזמנו אנחנו ניסינו, ואם תרצו אפשר לעשות את זה עוד פעם, כל סיטואציה שתביאו אתם תראו שכל הציבור ישפוט מיד. כל הבעיה שלנו, דיברנו על זה, שאנחנו עדיין יש בנו כעסים, זה רק מפני שהדברים לא טופלו. דהיינו, מעולם, רוב בני אדם מעולם לא הקדישו כמה דקות מחייהם לחשוב על התסכולים שלהם. מהרגע שהדברים יהיו תחת חשיבה, אתם תראו שמיד נפטרים מהם. כן, מה אתה אומר?
זאת אומרת שהאדם לא צריך לכעוס בכלל בחיים.
עוד פעם? ממש לא. אני חולק עליך. כי אמרנו כלל שאם הכעס הוא צודק, אז יש אדם שלא כועס הוא אדם מקולקל. כי הוא מדבר על כעס רע. הוא לא מדבר על אדם שמצירים לו והוא כאוב. תקרא לזה שם אחר, תן לזה, תעשה שינוי השם. תקרא לזה הלשון המשנה במציאה, תרעומת. אל תקרא לזה כעס. אדם שמתרעם על מישהו שעשה לו, צייר אותו, זה נקרא כעס. זה נקרא תגובה בריאה. כן, נורמלי. אתה רוצה להגיע לחסידות? תגיע לחסידות ותגיע למצב ותשכנע את עצמך למה אתה אפילו לא מקפיד על זכויותיך. כמובן בלי סיבה זה יהיה תמוע. אבל אם תגיע למצב שיש לך סיבה למה אתה מוחה, למה אתה שומע אל בונך ולא משיב, אז תיקרא חסיד. אבל החסיד יש לו סיבות של חסידות למה הוא שומע את אל בונו ושותק. סתם אדם ששומע אל בונו ושותק, הוא אומר, בכלל לא הרגשתי, הוא אדם תמוע. סימן שמשהו לא בסדר אצלו בנפש. נכון?
אז איזה שכל אנחנו מדברים עכשיו?
שכל בסיסי. מידות רעות.
לא, אנחנו לא מדברים עכשיו על הנשמה, שכל כנשמה.
זה נשמה, זה גם נשמה. זה גם נשמה. לבהמות וחיות אין נשמה כזאת. אנחנו קיבלנו נשמה משתי קומות. קומה הנשמה שמאירה באדם, מה שנקרא דרך ארץ שקדמה לתורה, ויש נשמה שמאירה לאדם דרך אור התורה. שתי קומות
של...
מידה רעה היא אנטי השכל הבסיסי. מידה טובה תגיע רק מהשכל התורני.
הבחינה של מידה רעה היא מול השכל הבסיסי.
בדיוק, ממש כך. כן. אומות העולם מחויבים בשלילת כל המידות הרעות.
ככה הנוסחה היא לא מושלמת.
למה?
ושגם אם יש לי הכרה שהמידה הזאת היא רעה, הכעס הזה הוא לא נכון, עדיין זה לא אומר שאני לא אעשה את זה מחר או בעוד שעה.
בגלל, אז זה החידוש הרמח"ל אומר, שברגע שאנחנו הנחנו את זה למשפט השכל, ושוכננו שזה לא אגון וצודק, זה פועל כתיקון, כי הנשמה מאירה בך. למה הנשמה לא העירה אתמול? כי פשוט לא הערת אותה. אנחנו מתנהגים בצורה תבניתית, מעולם לא הערנו את הערת הנשמה עלינו. ברגע שהשכל מאיר, הוא לא ייתן לך לחיות בצורה כזו.
זה מחוסר גרוע.
בדיוק, ממש כך. ואתם תראו שזה עובד באופן מיידי. אני אומר את זה מניסיון. מה?
הרבה מתכוון שאם פעם אחת או לא יודע פעמיים מסתדרים עם זה,
כן.
אז זה נהיה...
אבל לא מפני שזה פעולה כמו איזה קואוצ'ינג כזה. זה פשוט נשמת חיים שלנו מהירה בנו. באמת זה תיקון אמיתי.
זה שלא מסתכלים פעם אחת,
זה עובדה. כל העולם, תשאלו, קחו אדם...
אבל בצד החיובי זה גם עובד? אם פעמיים אדם חושב ומבין בשכלו שזה לא ראוי והוא נרדה,
כן, כן. זה לא יקרה.
הוא לא יכעס.
לא, לא, על אותו דבר. אני אומר לכם מעשה שהיה. אני הייתי כמו אבא צעיר שעושה את כל הטעויות, כמו כל אחד, וצערי הרב, אפילו דברים הכי בסיסיים לא חשבתי. אז שמעתי שיעור של אדם שעוסק בהנחיית הורים, אמר סברה פשוטה, אמר, הייתי מתוסכל, הילד שהיא לא שומע בקולי, אז הבנתי שאני, משהו פה לא תקין, אז הייתי מאוד מאוד מתוסכל מזה. אמר, ילד שלך לא צריך לשמוע בקולך. איפה כתוב שילד שלך שומע בקולך? מה נראה לך כל כך טבעי? למה? כי אתה הולדת אותו, אז עכשיו הוא הפך להיות שלך, הוא בובה שכל מילה שאתה עושה, אתה מופקד עליו להביא אותו למצב שהוא ישמע בקולך. כמו מורה בכיתה שצריך לקחת אחריות ולהביא את הכיתה, שים לו גבולות, תחפש עצות. אבל למה אתה לוקח את זה אישית? למה אתה מרגיש שהדבר הכי טבעי שהוא ישמע לקולך? תניח ציפיות, תבין ילד לא שומע לכל אבא, ואם אתה רוצה, תעמוד מן הצד. ותהיה שוטר תנועה, ותחפש עצות, מה גורמים, איך גורמים לילד לשמוע, ואז אתה תנטרל את עצמך מהסיפור, ותראה לך כבעל תפקיד שחפש עצות, וגם אם זה לא עובד, זה די טבעי שזה גם לא יעבוד מיד. אבל הכעסים, התסכולים, והאכזבות, והפגיעות, הן לא רלוונטיות. כל הבעיה שהייתי בטוח שזה אחד ועוד אחד. לא עלה בדעתי שדבר כזה צריך לחשוב, אם זה תחת שורת השכל או לא. כל פעולה שלנו ברגע שפעם אחת היא תיבדק, אתם תראו, באותו רגע מיד הפסקתי. איך שהבנתי את זה? באותו רגע כבר אימחתי ציפיות וזהו, הסיפור הזה כבר נפטר, כן.
מה זה אומר תיבדק? כולם פה מבינים בשכל של לא טוב לכרוס.
אבל זו מילה מאוד כללית. עד שלא תיקח את הכעסים ותפתח אותם, זו מילה
נורא. מה זה לפתוח? איך פותחים?
הנה, תספר לי, אני אביא לך, תביא אתה או מישהו אחר סיפור אחד של תסכול קלאסי, ואתה תראה שאם תפתח אותו ותראה את המניעים של אותו כעס וכמה זה לא מוצדק, זה לא ישוב עוד פעם. להגיד, לא, מי חושב שכעס זה דבר טוב? אבל זה דבר מאוד כולל, תפרוט את זה קצת. לכל אחד מאיתנו יש כמה תקלות שחוזרות על עצמם כל הזמן, רק פשוט לפתוח את זה, וזהו, אחת ולתמיד. זה לא מכונה, אני בעל שכל, אני לא מכונה, יש לי שכל אלוקי, כן.
אבל יש גם דברים שבן אדם במודע פועל נגד השכל.
אז טוב, מי שבוחר ללכת נגד השכל, אנחנו לא מדברים איתו. אנחנו רוצים להיות עם השכל, אנחנו לא, אנחנו אנשי שכל. אני לא אמרתי לך בזמן שאתה כועס, אני רוצה או שנקדים ונעשה את זה כאן בסדנה שלנו, וניקח את הדוגמה לפני שתבוא, או שיכול להיות שתיכשל, אבל אחרי המכשול, תאבד, שתרגע, תאבד את מה שקרה כאן, ותראה שזה יגרום לך שפעם הבאה, זה לא יהיה.
באיזה כלים אני מאשר לך? אני יכול לשאול את מיליון שאלות, אבל אף אחד לא יענה לי באמת על מה שאני...
אז יש לי יצא בשבילך. לעשות את זה בחבורה או עם חברותה. לקחת כמה סיפורים ולדבר על זה, לשאול. בואו נדבר על סיטואציה דמיונית. מה אתה אומר על סיפור כזה? תמצאו מיד סיפורים ש-50% מהם יהיו כעסים צודקים, ואז אדם לכל הפחות ידע שהתסכול שלו הוא בריא ונורמלי. מה הוא עושה עם זה? התורה הנחתה אותנו, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא, לדבר, לברר גם דברים שבאמת כואבים לי ובצדק עשו לי, אבל יש צורה איך מדברים ואיך פותרים, ודברים שהם לא צודקים אז אני ממש ממש הם יעקרו.
אם יש מידות שהן גבוליות, כלומר, לא כל כך מבינים אותן בשכל, שזאת...
תן דוגמה.
תאווה.
תאווה היא לא מידה רע.
לא מידה רע?
לא.
לא, אבל תאווה אסורה, דוגמה.
היא לא אסורה? יש איסור.
לא, אבל...
אסור לאכול בשר לא כשר. אבל בשר כשר מותר לאכול.
איך אני מסביר את זה בנזם חיוני?
אתה אל תסביר לו את זה. הוא לא צריך להבין בגלל מידה רע. כי התורה אמרה, לא תאכלו כל נבלה. אל יאמר אדם יפשי לאכול בשר חזיר. אפשי ואפשי, אבל מה יעשה שבי שבי שמיים? גזר עליי. התורה לא אסרה את זה כי זה מידה רע לאכול חזיר, כי אסור לאכול חזיר. מותר להתאבות לחזיר, וצריכים להתגבר ולא לאכול אותו.
עניין של גאווה או
גאווה זו מידה רע בעצם, אבל תאווה היא לא מידה רע. תאווה היא כוח נורמלי, נורמלי באדם, שכמו כל כוח צריך איזונים.
שאומרים שמינית
שבשמינית, אז הגמרא בסוף מכריעה לא מיני ולא מקצתי, שנאמר תאוות השם כל כבלים, אבל גם האב והמינה של אותו המורה, הוא התכוון, כנראה הוא התכוון, שהוא צריך לתת מקום לכבוד התורה, שיעמוד על כבוד התורה. אבל איך שלא יהיה, מצד הרוע בדבר...
זה לא כמו כעס, שיש איזשהו כעס מסוים של תסכול, אבל כאלה שם צריך למגר לגב.
כל רוע צריך למגר, רוע צריך למגר. והרמח"ל מונה ארבע מידות שכולן בנויות על רוע מוחלט, גאווה, כעס, צרות עין וכבוד מדומה. ארבע מידות רעות שהם רוע בעצם, בסוף פרק י' של מסילת ישרים. כן.
הציון זה מידה?
לא, טבע. החומר שלנו עצל, הנשמה שלנו זריזה, והגוף שלנו עצל, הוא לעולם גם לא יפסיק להיות עצל.
זה לא
נגיד שורת השכל,
לא לעשות...
אבל זה הוא, זה הטבע שלו, מה אתה רוצה? אל תחיה בדמיון. עד גיל 120 יהיה לנו קשה לקור מהמיטה בבוקר.
אבל זה לא הנשמה, הרב אמר שנשמה...
כי הגוף עצל.
יפה,
אם הנשמה תגבר, אז יהיה לה הרבה יותר כוח להתגבר. אבל הגוף תמיד יישאר עצל.
זה לא
מידה רעה? לא, זה טבע, טבע חומר.
אבל
שורת השכל
נותנת ללכת אחרי
להתגבר, זה יהיה מלחמה, התגבר כארי, הוא מתגבר, אבל אין כזו מידה שאדם פתאום הופך להיות, הגוף שלו הופך להיות קל כנשר, כמו מלאך. המלאכים הם אין להם חומר, אז הם קלים. אנחנו בעלי גוף.
אבל הרב אומר שכל המידות הרעות הן באות מחוץ משורת השכל, זאת אומרת מהגוף, מהחומר שיש באדם.
לא, עוד פעם לא. הרוע הוא לא חומר. יש הבדל גדול. החומר זה חומר שיכול להיטפל בסוף לנשמה. הגוף שלנו עתיד לקום לתחיית המתים, ואילו הרוע אמור לעבור מן הארץ. מידות רעות לא מיני ולא מקצתי. החומר יש בו כבדות טבעית, והוא מונע, הוא מונע בטבעו, כי הוא אוהב את המנוחה ושונא את העמל. אבל ברגע שאנחנו מגבירים את הנשמה, אז הוא מצטרף, הוא מצטרף ורץ לבית המדרש גם כן בסוף. אז זה כבר תיקון. החומר הוא חומר גלם שיכול להפוך להיות מתוקן בסוף, נטפל. והרוע, המידות הרעות, אין בהם שום תיקון. זה בעצם סעיפים של המלאק. הם צריכים למחות מן העולם. המידות הרעות הם ממש אנטי-אנטי שכל.
שהרב אמר מקודם שברגע שיש לאדם איזושהי כעס מסוים, אז הוא צריך לפני שקודם כל הוא שופט, אם צריך לקוס או לא, שחשוב על זה מידה לשכת.
אני לא יכול לבקש מהאדם בשעה...
לא, בוא, לא בשעה, אבל שפשוט
יש שופט אדם בעולם. קודם, כן, כן.
אז האם לכל המידות זה ככה? אם לאדם יש איזה קינה מסוימת,
נדבר
מסוימת,
נגיע לזה.
אחרי שכאילו הוא התבטא בצורה באיזה סיפור מסוים שהוא קינה, היה התגאה או משהו כזה, האם הוא גם צריך לחשוב על זה כמו מהקאס?
בוא נבדוק, אם זה שייך לצרות העין, כן. אם לא, אז נעשה בדיקה מהירה. אם אתם רוצים, נגדיר את כל המידות הרעות, ואם אתם רוצים, תחליטו אם בפעם הבאה נפרט את זה לסיפורים או לא, כן?
הרב אומר שעצלות זה לא מידה.
אז אני מסביר, אתה יכול לקרוא לזה מידה, אתה יכול שם מידה, אפשר לתת לשמות מאוד רחבים. אנחנו עושים מידות הרעות. יכול שזו מידה. אבל אנחנו עכשיו רוצים לבודד את המידות הרעות, שהן כולם תחת אנטי-שכל. עצלות היא לא נוגדת את השכל, כי זה חלק מהגדרתך שהגוף שלך הוא כבד, כי הוא עשוי מאפר מן האדמה.
זה לא חיים על הדבר שלי שאם מישהו עשה לי משהו רע אז אני חס עליו?
יפה, אם הוא עשה לך משהו רע ופגע בך, זה החלק מהגדרה שלך שתכעס. אבל אם הוא לא עשה לך משהו רע ואתה חולם חלומות שהוא יביא לך עכשיו ומשהו שאתה חולם, אז זה לא הוגן שאתה החלטת פתאום שהעולם יתנהל לפי החלומות שלך.
זה אתה
סבור. כן.
אפשר להסביר את המידות הרעות, זאת אומרת שהן לא הולכות לפי השכל, לא מה כבוד.
כבוד זה מקסים, כבוד...
מבחינת העניין של...
לא, אז דיברנו על כבוד מדומה, יפה, כבוד...
לא, אין שום עניין של כבוד בעצם בעולם, אבל...
למה?
כי מה העניין של כבוד זאת אומרת בעולם?
כבוד זה אתה, מי זה אתה אם לא הכבוד שלך? אני אומר לך...
כבוד מדומה, אז...
יפה, מדומה זה לא כבוד אמיתי. רגע, אז אתה מערב פה כמה תחומים. לא, לא, במה... מתחבר, הכל מתחבר, אבל בסוף יש דבר שהוא כאן המשפט המבדיל.
בואי קח את הגאווה לדוגמה, סתם.
טוב, אז תן לי בקיצור, אני אעשה לכם קיצור נמרץ להגדרת המידות הרעות, ואחר כך תחליטו אם אפשר לתת לזה קצת יותר רחבה. אז אמרנו, הכעס הסברנו, הכעס אמרנו תסכול של רצוני הלא מוצדק שלא נתמלא. זו הגדרה של כעס. רצונות, יש לי חלומות, ואני חולם, אני רוצה שהילד שלי יהיה מספר אחד בכיתה שלו. חלמתי חלום, נכון? זכותי לחלום. ומה אני עושה כך? כל פעם שהוא בא מהכיתה, אני רודף אותו על זה שהוא לא מספר אחד, ואני תובע ממנו, ואני לוחץ עליו. למה? כי אני רוצה שהילד שלי יעשה לי כבוד. אז אני מתוסכל, ואני כל פעם כועס עליו למה הוא מאכזב אותי ולמה הוא מתסכל אותי שהוא לא ממלא את הציפיות שלי. אתם מבינים כמה, איזה השחתה אני יכול להיות בתוך הבית שלי? לאיזה רוע אני יכול, לאיזה צער אני יכול לגרום לאדם שלא כדין? כי במקרה אני כאן מנצל את העמדה שלי ויוצר פה את אחד הדברים הכי נוראים שיכולים להיות כלפי חסר ישע. כפשוטו.
זה רק בעצם אומר שבחיים צריך תמיד בכל המצבים להוריד ציפיות?
הגיוניות. אם הוא יכול להוציא מעצמו יותר, אז תביא אותו בצורה הוגנת לממש את עצמו. אבל לא בגלל שהוא כלי שלך, אלא בגלל שאתה מופקד עליו. לא מפני, בדיוק. לא כי אתה רוצה, אתה נקודת המרכז, רוצה להשתמש בו למאוויים שלך.
וכעס עצמי נגיד.
כעס עצמי זה גם לא הוגן. למה אתה דורש מעצמך דברים שהם לא הוגנים? תכיר את הכלים שלך, תשאל את עצמך מה הכלים שקיבלתי, ותשאל את עצמך במה אני יכול לממש אותם. אבל אם אני אכעס על עצמי כל היום, למה אני לא כזה וכזה, ולמה לא הצלחתי במבחן פעם ראשונה, ולמה? מה אתה רוצה? אתה מלאך השרת? מאיפה אתה? למה אתה? זה שוב פעם, זה ילדותיות, פינוק ילדותי, שהאדם מצפה מעצמו שהכל ילך כמו שהוא מצפה בפעם הראשונה. נורמלי, תחיה בהתאם למציאות. תהיה הגון עם עצמך גם כן. זה בנוגע לכעס, שיש לזה הרבה הרבה סעיפים. הגאווה, יש לה שני סעיפים עיקריים למחלה שנקראת גאווה. סעיף ראשון, שאדם חורג מגבולות השכל כלפי עצמו בהגדרה שלו, שהוא חושב את עצמו ליותר ממשהו. למה? אין שאלה למה. עובדה, אדם ברגע שהוא מצליח בתחום אחד, הוא מתחיל לייחס לעצמו דברים שאין בו. או שהוא חושב את עצמו בתחום שהוא מומחה בו, למומחה מספר אחד, לחכם הכי גדול, הוא כבר לא צריך את אף אחד זולתו, ואין חכם כמוהו, והוא חורג. אתה חכם, אבל יש עוד חכמים כמוך. תתייעץ, תשאל, אתה עלול לטעות. לא, הוא חורג. זה בעצם טירוף הדעת כזה שהוא מתחיל לחשוב את עצמו ליותר ממשהו.
הוא באמת.
מה?
הוא באמת ככה.
מצוין. השאיפה לפי זה, אין לי בעיה. מישהו מומחה מספר אחד ויש לו הרבה ידע יותר ממומחה אחר, הוא חייב לעמוד על דעתו, ואם הוא לא יעמוד על דעתו אז הוא עושה פשע.
אז יכול
להיות גאוותן? לא גאוותן. בהתאם לנתונים הוא יודע שיש לי מידע שלאחרים אין.
הגדרה של גאוותן זה חריגה.
בדיוק.
גם אם באמת
במובן
זה שקר רק?
כן, שקר.
אבל אם אני מתגאה במשהו...
מה זה מתגאה? עוד מעט נלך להמשך הדברים. בואו תן לסיים. בשלב הראשון אל תחרוג. יפה. חלק הראשון, קודם כל אל תחרוג. מה שאתה יודע, אתה יודע. מה שאתה לא יודע, אני לא יודע. מותר לאדם להגיד לא יודע. מותר להגיד לאדם להגיד טעיתי. מותר לאדם להכיר שיש עוד חכמים חוץ ממנו בתחום הזה, וכל וחום בתחומים אחרים, שאדם אסור לחרוג ומתחום שלו להביע דעה בתחום שלו שלו. על המחלה השנייה היא שגם מה שאתה כן יודע תתנהל עניינית, אבל תייחס את ההצלחה לעצמך. אל תגיד בגלל שאני מומחה מספר אחד זה אני עשיתי את עצמי. אני קיבלתי כך וכך כלים מהקדוש ברוך הוא שהובילו אותי לשליחות הזאת, ואני צריך למלא את שליחותי, אבל אין לך רשות לייחס את ההצלחה הזאת לעצמך. מה שנקרא, למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. לא להחזיק טובה לעצמו, לא להתנסה על מישהו, אתה לא יותר טוב ממישהו אחר, כי אתה יודע יותר. אתה קיבלת כלים, אתה שליח בסך הכל. איך אומר המסילת ישרים? אולי הנשר יתגאה שיש לו כנפיים לשוט בשמיים, והשור יתגאה שהכתפיים שלו רוחבות לשאת מסע? אז אתה קיבלת מהקדוש ברוך הוא כלים כאלה, אז למה אתה מתגאה?
אבל זה כבר מנוי על איזושהי תובנה אמונית.
לא, ממש לא. תביא לי גוי לפה, אני מוכן לדון איתו. תביא את מי שאתה רוצה, תביא לפה, ואני רוצה שישכנע אותי למה הוא מתנשא.
אם בן אדם חושב ש...
הוא חושב שהוא גרם את עצמו את הכישורים שלו?
מה עם ההורים שלו? מה עם המורים?
אבל הוא חושב ש...
זה לא קשור אליו, הוא מתגאה בהורים שלו שחינכו אותו, והם הם נתנו לו את הכישרונות?
יש לאדם משהו מעצמו?
מה? יש לו? יש לו, אבל הבעיה שבזה הוא לא מתגאה.
שמה זה?
משהו אבל.
לא, אבל מה זה?
הגבול מאוד ברור, אבל עובדה, אנשים מתגאים רק בהישגים. אף אחד לא מתגאה בעמל. למה? כי עמל הוא לא עובר לסוחר. הרבה אנשים עמלו ולא הצליחו. תראו לכם שאני אלך ברחוב ואני אצג ברחובות. 70 שנה אני לומד תורה. צחקו על הפנים. הבאת הישגים? לא הבאת. מי מעניין כמה עמדת? צחקו, מישהו יעריך אותי, מישהו יכבד אותי על זה שלמדתי הרבה תורה? אף אחד זה לא מעניין אף אחד. זה בשמיים, אבל אנשים זה לא מעניין אותם. לא מעניין אותם. זה נכון, בשמיים זה כתוב לו. אבל אצל בני אדם אף אחד לא מתגאה על עמל, מתגאים רק על הישגים. והישגים, ההישגים לא תלויים בעמל. הרבה עמלו ולא השיגו, הרבה עמלו והשיגו. אתה צודק, אבל זה לא רלוונטי לנושא של המידות. אף אדם לא מתגאה איך הוא הגיע להישג. בסוף, מי שיש לו הישגים, הוא מתגאה גם אם הוא לא עמל. ומי שאין לו הישגים, גם העמל לא יעזור לו, כי אף אחד לא יקנה את זה. אז בסופם של דברים, אנחנו צריכים להגיע למצב שהשכל שולט בנו, להכיר את מה שיש בנו, לסמוח, ולעמוד על דעתנו אם אנחנו באמת ברי אחי, אבל הכל ענייני, הכל מתחת שליטת השכל הטהור, לא לחרוג מה שיש בנו, גם לא להחזיק טובה לעצמנו, אלא להיות ממוקדים בתפקיד שקיבלנו. החלק... צרות עין. צרות עין זה באמת צריכים לדעת, קינה היא לא חייבת להיות רעה. אדם מותר לו לקנה, הכוונה היא לראות את השני כמודל, בין בעניינים רוחניים שוודאי קינה צופרים תרבה חוכמה, בין בעניינים גשמיים, אין איסור לראות את החליפה של השני ושאני רוצה לקנות בדיוק חליפה שכמו.
זה לא
חמדה? לא, אני לא חומד את החליפה שלו. אני רוצה חליפה כמו שלו. אני שואל אותו, איפה קנית בחנות הזאת? טוב מאוד. אז עכשיו, מצוין, מותרי לראות את השני כמודל. הבעיה, איפה המידה רעה היא רעה? רק מתי שהעין שלי צרה בטובת השני. אני לא קשה לי לשמוע של השני טוב. וגם את זה נחלק לשני סוגים. יש אדם שזה לא חייב להיות רע, כי מה שקשה לו לשמוע של השני טוב, מפני שזה רק מזכיר לו את מה שחסר לו. ותקנה רחל באחותה ותאמר, אבא לי בנים ואמא היא מתה אנוכי. היא לא הייתה הינה צרה במה שיש ללאה. רק זה הזכיר לה את הצער שלה. כמה שלאחותה יש, זה רק מעורר בה כמה לי אין. בסדר. מותר אם זה... לא רע. אם זה רק מזכיר לך את הצער שלך, ואתה ממש לא, אתה שמח של... לא, אני לא רוצה להגיד לקפוץ לשמחה, זה כבר מידה אלוקית. אתה לא מצטער בטובת זולתך, אתה רק מעורר בך את הצער יותר להתפלל ולבכות על, 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 על מצוקתך.
למה להשוות
אותך לגרם? כי זה עובדה. העולם חי, אם לא היו ילדים בעולם, אישה לא הייתה מצטערת. אבל היא מצטערת בעיקר חברתית, כי היא מרגישה שונה מכולם. אז ככה זה נורמלי, אנחנו חיים בצורה יחסית בעולם הזה.
אבל זה אוכל את הנפש, זה לא נורמלי.
אני מה אתה מציע לה? לוותר על ילדים?
לא, אבל לא... לא יודע, איזשהו לא נקני. איזשהו לא נקני.
מה זה לא נקני? אם הלך, מה תגיד לי?
לא, 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 בלי קשר, כשמסתכל את זה מזכיר את התא שיש לבלבלה בעתיד. יש את הסיפור של רבי נחמן עם החכם בטעם, שהטעם הוא לא מסתכל על כמה שהשני מרוויח. כל הזמן שאשתו הייתה אומרת לו, רגע, למה אתה מוכר את הסנדל שלך בשני זהובים, והשכן בארבעות, זה מה זה שלו, זה מה זה שלי.
כן, אז עוד פעם, אני לא חולק, אבל בוא נגדיר. אנחנו מדברים עכשיו על מידות רעות. אתה רוצה לדבר עכשיו אחר כך על... אולי זה יתחבר לנו הערך שאתה מדבר, אולי בכבוד המדומי. קודם כל, נורמלי אדם, אתה מדבר על מישהו שאולי רוצה להרוויח כמו החבר. האישה שמדברים עליה כאן, היא לא רוצה כאן מותרות. היא לא מצטערת שאין המכונית מפוארת כמו של השכנה. היא רק רוצה דבר בסיסי, כמו אדם רעב שרוצה אוכל. על זה אתה לא יכול לבוא ולהגיד לאדם, אל תצטער. כי הצורך הזה הוא צורך בסיסי שהוא דבע בנפש שלה. הדוגמה שלך היא כבר להיות עוד יותר טוב, זה כבר אולי נדבר על זה אחר כך, אבל קודם כל בבסיס אין בזה חיסרון. עכשיו, אבל הבעיה מתחילה ברגע שאדם לאט לאט מתחיל, בין אם זה מסיבה שאין לו, בין אם זה יש לו, הוא מתחיל להרגיש שהעין שלו מצטערת במה של השני טוב. זה נקרא עין רעה, או עין הרע גם כן. מאיפה עין הרע פועל קלקול? שברגע שאדם מביט ברוע עין בטובת השני, יש לו כוח רוחני שהוא יכול אפילו להזיק. אסור, הגמרא אומרת, אסור לאדם לעבור על שדה חברו בשעה שהיא עומדת בכמותיה, כי הוא יכול להטיל עין רעה, צרות עין חלילה בטובת השני. אז זה כבר באמת רוע. למה זה רוע? בוא נבין למה באמת זה רוע. תגידו לי שזה לא אמונה, אני יכול להבין, אין אדם נוגע במוכן לחברו כמלוא נימה, הבנתי. אבל למה זה רוע? תגיד שזה אסור, אבל למה אתה אומר שזה רע?
מה ההצלחה?
מה זה?
כמו ההצלחה.
דהיינו.
כל אחד מגיע ליכולות שלו, וזה לא דווקא, לא צריך להחזיק בגלל זה, זאת אומרת, לא יש את הכלים האלה, וזה יש את הכלים שלי, אז זה לא דווקא...
אתה אומר נכון, אבל נראה לי שחצר עוד הקדמה אחת.
מה? שאלה לפי מה אני מגיע את עצמי, האם אני מגיע את עצמי מבחינת הכלל, זאת אומרת, מה הכלל חושב עליי, או מה אני חושב על עצמי, כאילו מבחינת ההתקדמות שלי. האם ההתקדמות שלי נובעת בגלל מה שיש לי, או בגלל מה שהכלל חושב שזה טוב, או מה שאני בעצמי כאילו... זה המון פעמים, כאילו לקחת את המשבצת של חבר שלי, שכל אחד...
אני נדבר בצורה הכי פשוטה. אישה, נדבר אישה, אדם שחסר לו משהו בסיסי, אין לו אוכל, אז הוא אומר, אם גם לשני לא יהיה, המצב שלי לא יהיה כך גרוע. אבל הרגע שאני שם את עצמי לידו, זה גורם לי תחושה של חסר יותר, ואני רוצה שגם לא יהיה. כמו סיפור משפט שלמה, שהיא אמרה שירגו את הילד, לא לי ולא לה לא יהיה. היא לא אומרת, אני לא אוכל לחיות, להמשיך, שלה יש ולי אין. ובעצם, יש לצערנו הרב מבנה לרוע הזה. אדם אומר, אני מודה את עצמי ביחס לסביבה, ועכשיו אני מדגיש לי את מה שאין לי, אז אני רוצה שגם שהילד של השנייה גם ימות. זה הרוע שמסופר שם בסיפור, נכון? אז איפה משפט השכל שמתקן את זה? אז כמו שהרבי הגר אמר, התשובה היא לכאורה כך. האם זה שאין לך, האם מה שאין לך, מה שיש לשני, נלקח מכיסך? האם יש קשר בין מה שאין לך לבין מה שיש לו? התחושה, אני אגיד לכם מאיפה הרוע הזה יוצא. יש לנו, כמו שבכעס ובגאווה אדם הוא מרכז העולם, ככה האדם מתחיל, הוא מרגיש שכל העולם הוא נקודת המרכז, הכל נלקח מכיסו. כל מה שיש בעולם נלקח ממך. כאילו שיש לשני משהו, זה פשוט מישהו שלח יד לכיס שלי ולקח ממני. למה אתה מרגיש שמה שיש לשני הוא על חשבונך? תשמח, לא אמרתי תשמח, תקבל בהבנה שיש לאנשים מה שהם, ותבקש שיהיה גם לך, מותר לך לבקש גם כל מה שאתה רוצה תבקש. אבל למה אתה מרגיש, מאיפה הוצאת את ה... את החשיבה המסולפת הזאת שהשני לקח ממך, ואתה מרגיש שלא בנוח שלא יש. זה בעצם שורש הרע. אדם מרגיש הכל שלי והכל נלקח ממני.
בעצם השורש הרע הזה, זה הכל נובע אבל מהגאווה בסופו של דבר.
אני ככה רב חיים ויטל כותב ככה בשערי קדושה. אני הייתי מגדיר את זה קצת אולי מדויק יותר, הייתי אומר שזה שאני המרכז. אז אני לא יודע אם זה גאווה כמו שהעולם פונה אליי. טוב, נשאר לנו עוד הכבוד המדומה, אז אני לא רוצה להאריך מעבר לזמן, שלא לא, לא, לא.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.